הכוונה, השם אלוקינו.
נכון.
להגיד שמאמינים בשם. אפשר להגיד, שמע ישראל, השם אחד. מאמינים שהשם אחד. לכל זה היה מספיק. או אלוקים אחד, או השם אחד. אומרים השם אלוקינו, אז יש כאן גם משמעות של שייכות אליו, משהו מיוחד שלנו. זה לא מצד העולם, מצד המציאות, אלא משהו קשור איתנו. וכאן השם אלוקינו, אפשר להגיד אלוקינו. מה זה השם אלוקינו? אנחנו יודעים שאצל הגויים, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אז הוא מדבר בשם אלוקים. ויבוא אלוהים אל לבן בחלום הלילה, ויבוא אלוהים לאבי מלך. לגויים יש שם אלוקים, אין שם הוויה. מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוויה? שם אלוקים זה השם ששייך לטבע. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כל בריאת העולם בטבע נזכר שם שם אלוקים, לא נזכר שם הוויה. מה זה שם אלוקים? שם אלוקים זה שם מיוחד שהוא נזכר ברבים. איך אפשר להגיד אלוקים ברבים? מה זה היוד מהם בסוף? הוא אחד, למה להשתמש בו בשם אלוקים? אז גם השולחן ערוך, גם בנפש החיים מבואר, שמה זה בריאת הטבע? בריאת הטבע זה הופעה של כוחות, המון כוחות בעולם. כל הטבע הוא מלא כוחות. מה שאנחנו לא רואים את הטבע משתולל, כי כל הכוחות עוצרים אחד את השני. יודעים את זה שבכל אטום, שזה החלקיק הקטן ביותר, יש כוחות שיכולים להפוך עולם. והם רק עצורים אחד עם השני. וזה נקרא שהשם הוא אלוקים, שהוא הוציא המון כוחות והוא שולט עליהם. הוא משגיח על הכל, שכל המערכת העצומה הזאת היא כולה לא רק מנטרלת אחת את השנייה, אלא משתלבת אחת עם השנייה. ככה אדם יש לו, יש כוח המשיכה של כדור הארץ, זה גם עוזר לזרם אדם בתוך הגוף. יש תנועה של אוויר, תנועה של רוח. אפילו כשנדמה לנו שאין רוח בכלל, אם לא היה רוח, אם האוויר היה עומד, היינו מפסיקים לנשום. אז יש כל הזמן המון המון זרמים וכוחות, רק אנחנו לא מרגישים. כן? לא מתייחסים לזה, כי אנחנו חיים בתוך זה. אין שנייה שאין מחשבות שרצות בתוך האדם, שאין זרמים בתוך העצבים, בתוך האדם, הלב שולח את האדם לכל מקום. זה אפילו בגוף הפרטי שלנו, בכל העולם, מלא המון המון כוחות, העניין של אלוקים זה שהשם שולט בטבע הזה ומסדר את הכל, כדי שיהיו חיים בעולם. אבל אלה חיים שהם עצם החיים, בלי מגמה, בלי תוכנית. לאן הולך כל זה? מה השם רוצה מכל זה? כן. וזה לא רואים בשם אלוקים. הטבע זורם, קיץ וחורף, יום ולילה, שמש זורחת אם בני אדם יהיו טובים, אם יהיו רעים. גשם יורד בחורף, אם יהיו טובים או רעים. וכאילו אין קשר לכל עם ערך מוסרי שבבריאה. מה השם רוצה מכל הבריאה? זה נמצא בשם הוויה, וזה השם שמיוחד לישראל. כל התורה, וידבר השם אל משה, לא וידבר אלוקים. וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, ויצב השם. בישראל יש שם הוויה. שם הוויה זה מתחיל באות יוד. האות יוד היא אות של עתיד. כלומר, ואחרי זה באה מילה הווה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצפה מהמציאות שלנו כיוון לטוב, כיוון לצדק, ליושר, לקדושה, לטהרה, לכל אותם הערכים הגדולים שהשם מצפה מישראל, והוא לא מצפה את זה מאומות העולם. אומות העולם הם חיים רק יכול לשתות, לחיות, להעביר את החיים, כמו הטבע של החיים. מה שיש בטבע, זהו. אבל משהו יותר פנימי, יותר רוחני, לא קיים אצלנו. זה מיוחד לישראל. וזה מה שאנחנו אומרים כאן, השם אלוקים. שהאלוקים שלנו זה השם, לא אלוקים. כלומר, לנו יש מגמה, יש כיוון בחיים. רואים את זה בעם ישראל. כל מי שרומד את ההיסטוריה של עם ישראל, רואה שעם ישראל הוא בנוי על מערכת רוחנית. למשל, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לנביאים, לזקנים, לזקנים לנביאים. אנחנו רואים שיש לנו דורות של נביאים, אחר כך יש לנו דורות של תנאים, וכל דור הוא נותן איזה עוד רובד, עוד קומה בעם ישראל, קומה רוחנית. כל דור בעם ישראל, כל הדורות, יש התפתחות רוחנית כל הזמן. חיי עולם נטע בתוכנו, מסביר הטור שהכוונה כמו נטיעה. התורה היא לא כמו מסמרים, שזה קבוע ורק זה, אלא זה מתפתח כל הזמן. וההתפתחות הזאת היא גם נותנת את הכיוון בעם ישראל. עם ישראל יוצא לגלות בגלל חטאים, חוזר מהגלות, יש השגחה של הבורא. מדינת ישראל, רואים איך שהיא קמה ברמה רוחנית נמוכה מאוד, כמה שהיום המדרגה הרוחנית של מדינת ישראל היא הרבה הרבה יותר גבוהה. יש הרבה יותר הערכה ורצון והזדהות לתורה, לערכים שלה, גם אצל רחוקים. זה אף פעם לא שלם, אבל זה כל הזמן יש כיוון כזה של הערכה, התחשבות, התעניינות, גם אצל אלה שהיה נדמה לנו שהם בכלל לא מעניין אותם שום דבר. פתאום אנחנו מגלים שיש כן יחס, אצל אלה שהיו קודם קרובים יש הרבה יותר התקרבות. כן, אז זה מה שכלול בשתי המילים האלה, השם אלוקינו. שעל עם ישראל יש השגחה מיוחדת שאין על כל העמים, אין עם שיצא לגלות וחזר, אין עם שזוכה לכל כך הרבה גדולים, גדולי רוח, אנשי רוח. זה לא רק אנחנו אומרים. גם הגויים יודעים את זה. שהריכוז הרוחני בעם ישראל הוא עצום, גם במדע, גם בספרות מוסרית, בהשפעה על העולם, ספרות חברתית. כתב איזה היסטוריון אחד שב-200 שנה האחרונות, יש המון המון תנועות מהפכניות בעולם, בכוונה לשנות את העולם. כמו שהיה הקומוניזם, כל מיני שיטות סוציאליסטיות, כל מיני מהפכות. הוא כותב שבכל המהפכות האלה, המקום המרכזי שלהם זה של יהודים. וזה לא בעם ישראל. זה מהפכות מהמזרח הרחוק ועד דרום אמריקה וכל מיני מקומות. שיש כל מיני תנועות שיש להם עניין לשנות את העולם, לשנות את החברה לטובה. עושים את זה בדרכים אלימות, והמון המון הריגות ומלחמות קשות, כי הם מאמינים שבזה מתקנים את העולם, כמו שהדאעש כעת הולכים להשליט את האסלאם. אנחנו רואים כמה זה תופס. ומאחרי הדברים, כשבודקים, יש תמיד איזה מוח יהודי, איזה אדם בישראל שנמצא שם, יש בישראל זה מין כוח של תנועה רוחנית, שאפילו אם זה לא דרך התורה, אבל יש רצון לדחוף את העולם לטוב. היה בזמנו רעיון עם פרופסור סייבין, זה שפיתח את נוסחת סייבין, שזה נגד שיתוק ילדים. ובזמנו הביא אותו לארץ, והוא היה מאמריקה, והביא אותו להיות ראש מכון ויצמן. זה היה רעיון איתו בעיתון. והיה ידוע שהיה לו קשר טוב עם איינשטיין. שאלו אותו כל מיני שאלות על איינשטיין, מה הוא זוכר מהחברות שלו. ובין השאלות שאלו אותו אם לאיינשטיין הייתה גישה, ערכה מיוחדת ליהודים. כי איינשטיין היה עם מוח כללי שהוא מתעסק במדע העולמי ולאו דווקא בישראל. כן, אז הוא סיפר שהם היו פעם באוניברסיטת פרינסטון, אולי מהגדולות ומהחשובות ביותר באמריקה. ואיינשטיין היה שם עובד, ואז איינשטיין אמר לו, אני רוצה שאני אראה לך איך שאני יכול למצוא מי כאן יהודי ומי לא יהודי. באוניברסיטאים 20,000 סטודנטים. אז איינשטיין אמר לו, עשו איזה כינוס, איזה אספה, ובתוך הכינוס איינשטיין הציע כל מיני הצעות לשיפור קידום המדע, קידום הלימודים באוניברסיטה. ובתוך הדברים הוא הכניס כמה דברים שהם כאילו קידום המדע, אבל זה לא מוסרי. זה משהו שפוגע בחלק מהסטודנטים. אז קפצו כמה ואמרו, בשום אופן זה לא יעבור. איינשטיין אמר לו, תרשום את כל אלה שקפצו. כולם היו יהודים. זה משהו בדם של יהודי שהוא לא סובל משהו לא מוסרי. גם שהוא לא דתי, לא מאמין. זה משהו בדם של ישראל. הוא אמר של איינשטיין, אמר לו, תראה, יש איזה מאפיין ביהודי שאין את זה, אין את זה אצל גוי. זאת המשמעות של שתי המילים האלה, השם אלוקים. אצלנו לא רק שיש אמונה באלוקים, אלא אמונה באלוקים שהיא דוחפת לשנות את העולם, להיות מוסריים, לדאוג לצדק. כן? אתם יודעים שבמדינת ישראל יש הריכוז הגבוה ביותר בעולם, בלי שום פרופורציה למעשים של גמילות חסדים. כל מיני חברות של גמחים, וכל מיני דברים מתחת לאדמה. אתמול, כשהוא סיפר לי שהוא צריך להיות קרוב משפחה בבית חולים, והוא עובר איזה טיפולים קשים, שאלתי אותו איך הוא יסתדר בשבת, אז הוא אמר שיש שם איזה חברה שדואגת גם לאחסן אותם לשבת, ולא רק זה, אלא הכינו גם למישהו שיש לו ילדים קטנים, איך להעסיק את הילדים הקטנים בשבת. חושבים על כל מיני דברים, איך לעזור, איך לטפל, ויש מחשבות מימין ומשמאל, מכל מיני כיוון. זה משהו יהודי. הרמב״ם בהלכות צדקה כותב שמעולם לא הייתה קהילה יהודית שלא היה לה איזה ארגון לצדקה בתוכה. זה לא דווקא תלמוד תורה ובית כנסת ורב, שזה ברור, אבל מעולם לא הייתה קהילה יהודית בלי שיש בתוכה איזה ארגון שדואג לצדקה. בארץ, חברה קדישה, זה עבודה, מזכורת. וחוץ לארץ, חברה קדישה זה יהודים מתנדבים. יש בכל קהילה חברה קדישה, וכולם זה בהתנדבות. זה יהודים שיש להם כל מיני עיסוקים, בזמן הפנוי שלהם הם דואגים למתים. יש חברה של ביקור חולים, כל מיני חברות, אני מדבר על אמריקה, שאני יודע מה שקיים שם. זה בהיקף גדול מאוד, יהודים שהם צווארון לבן והם מרוויחים בצורה מאוד מכובדת, ובזמן הפנוי שלהם רוחצים מתים. ולא סולדים מזה, זה עסק לא נקי, זה משהו מלוכלך. יש הרגשה שצריכים להיות מוסריים. זה כל זה וכל זה בשתי המילים האלה. השם אלוקים. שאצלנו, האלוקים שמיוחד לנו, זה לא רק לעצם החיים, אלא שם הוויה. הוויה, תכנית המוסר. קרא את זה בפנים. שם הוויה, שבו יש משמעות של הווה ועתיד. אתם רואים שיש כאן גם עתיד, שזה מתחיל ביוד, גם הווה. רואים את האותיות ה' ו' ה' של המילה הווה. הוא עומד על התעלות, כי אם הכל כפו ועומד, אין שום משמעות לזמן. כל העניין של הזמן, עוברים מיום ליום, זה לא שהזמן חוזר על עצמו, אלא שיש התפתחות, התקדמות. כמו שאנחנו רואים בחיים הפרטיים, כל אדם הוא ילד, ואחר כך הוא נער, ואחר כך הוא בחור, ואחר כך הוא איש. העולם כל הזמן מתקדם, העולם לא זורך. לפי זה מובן מדוע שם אלוקים מיוחד לגויים ושם הוויה לישראל. עם ישראל תפקידו להתעלות ממעלה למעלה, להעלות את כל הסובב מבחינה מוסרית יחד איתו. עם ישראל זה לא עם שרוצה רק להתעלות מבחינה מוסרית, אלא תמיד יש לו עניין להעלות גם את אלה שלידו. עם שאיפה כזאת להחזיר בתשובה אחרים, לקדם אחרים, להשפיע על אחרים, ומשהו בטבע של ישראל. כפי שכל המתבונן רואה איך כל העליות המוסריות והדתיות בעולם הן בהשפעתו הבלעדית של עמנו, עם השם. הוא זה ששחרר את האנושות מעבודת העץ והאבן. הוא זה שלימדם שיש ימים ויש אחרית הימים. יש עולם הזה ועולם הבא. חיים שיש בסוף המוות וחיים של תחיית המתים לעתיד לבוא. כל הגויים איכשהו מבינים שקיים דבר כזה, זה מעם ישראל. כל זה כלול בשם הוויה מיוחד לישראל, מקבלי התורה, דבר השם מגיע לאדם, ותובע ממנו, עשה טוב ויהיה טוב. אתה תשתדל לעשות טוב, וגם יש הבטחה שיהיה טוב בכל אופן. ובזאת תטיב לעצמך ולעולם כולו. דבר השם איננו רק מצווה, אלא גם מדריך באיזה דרך לעשות טוב. דרך האמונה בשם, דרך המשפט והצדקה של אברהם אבינו. מכאן נבוא להבנת משמעות הצמד השני, השם אלוקים. השם הגדול והנורא, בורא שמיים וארץ ומקיימם, הוא המתגלה עליו, והוא אלוהים. כלומר, גם בצדדים הטבעיים שלנו אנו קשורים איתו, ולא רק בצדדים הרוחניים. גם אלוקים. לא אומרים השם שלנו, או השם משגיח, אלא אלוקינו, אלוקים, זה גם בטבע. יש השגחה גם על הטבע של ישראל, שיהיה תמיד מוגן. כמו שכותב הרמב"ן, שבטבע של העולם, אין שום קשר אם אדם מאמין בשם או לא, שירד גשם. אצלנו כתוב, בסרטם ועבדתם אלוהים אחרים, ועצר את השמיים. בארץ ישראל יש השגחה שתלוי באמונה, לא רק בדיבור שלנו, לא רק במעשים שלנו. זה מה שכתוב בתורה בשנת השמיטה. אחי תאמרו בלבבכם מה נאכל בשנה השביעית. וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. כלומר, כשאדם מתכונן לשמור את השנה השביעית, וחושב בלב לשמור את השנה השביעית, כבר הוא מתברך בשנה השישית. אם הוא לא מתכונן, אז כבר בשנה השישית הוא רואה זאת שנה רגילה. אז אם שמעתם, הרב סלמן מוצפי בירושלים, אביו של הרב מוצפי שנותן שיעורים בחולון. היה אדם גדול, מקובל, ירא שמיים, היה מאוד מאוד מיוחד. והוא גר בחצר ירושלמית, ובתוך החצר הוא ייחד לו חלקת אדמה, והיה זורע כל שנה חיטים בשביל להשתמש בזה למצה שמורה, שזה אוכלים בבית בפסח, רק מצת יד, ממה שהוא זרע וקצר, והיה שומר את החיטים. וכל שנה היה לו 7 קילו, שזה היה מתוכנן, שזה יספיק לכל חג הפסח, לו ולכל המשפחה. וכל שנה שישית, לפני שנת שמיטה, צמחו לו 21 קילו. כמו שכתוב בתורה ל3 שנים, זה היה ככה שמיטה אחרי שמיטה. וזה באדמה ירושלמית. אדמה של אבנים, טרשים, זה לא אבנה של האדמה של השפלה, שהיא יותר אדמה שבנויה לזה. זה היה ידוע, כן? לא, הנס זה היה חלק מהטבע. רק בקשר זה אפשר להבין כיצד בגלל חטא עבודה זרה יכולים השמיים לאכול את הגשם בארץ ישראל. ארץ זו איננה ככל הארצות. פה הגשם, תלוי, אני זוכר שהיינו בחבל ימית, לפני שפינו אותו, צנועה לעצירת הנסיגה. הבדואים בסיני, שעד שעם ישראל בא, לא ירד שם גשם אף פעם. מאז שעם ישראל הגיע לסיני, כל שנה היה גשם. חבל ימית היה מבורך מאוד. חבל ימית סיפקו את הירקות של כל איטליה. חבל קטן מאוד. היה שם מבורך מאוד. גם כעת, מי שיודע, בחושה המפונים של גוש קטיף, ויש, איך קוראים במקום, יתד, יבול, כן? אז שם גם הפירות שם, הירקות, זה ברכה. אי אפשר שלא להתפעל מזה כשרואים את זה. מישהו נסע, ראה את זה פעם. זה הצלחה. ראיתי בחממות סלרי, זה נראה כמו עץ. גדול. לא רואים דבר כזה. הגזר, התפוחי אדמה, הבטטות, כן. וזה גם טעים מאוד. זוכר שבימית, כשהיה מצור עלינו מהצבא, זו שעל ידי הרעב יצא משם. אז הכינו, היו שם עגבניות שגידלו במקום, והכינו מזה ריבה, ובחיים שלי לא ראיתי ריבה כל כך טעימה. העגבניות שהיו שם מלאות בשרניות, אתה מרגיש שאתה אוכל בשר, זה לא עגבנייה שהכל מים. אתה מרגיש שזה ממלא אותך. כן, וזה, חיינו על זה כמה ימים עד שהוציאו אותנו. אבל הברכה שם, במקום שישראל באים, זה אי אפשר לתאר, זה זוכרים, סיפרתי שהביאו זנים של תמרים מעיראק. הזנים הטובים ביותר שיש בעיראק, עיראק היא ארץ של תמרים. זה ייצוא של התמרים, זה אחד מענפי הייצוא הכי חשובים בעיראק. אז הביאו לארץ ישראל, ויש איזה ענף, זה סוג של תמר מיוחד, שבעיראק זה נתן 70 קילו כל שנה. 70 קילו של תמרים, כמות גדולה מאוד. הביאו את זה לארץ ישראל, בארץ ישראל זה נותן 170 קילו. זה כאילו במקרה, זה כאילו דבר פשוט, אבל רואים שכאן יש איזו ברכה מיוחדת. פה הגשם תלוי לא ברוחות ובים ובכל סיבות הטבע שהן שרירות וקיימות בכל מקום בתבל. פה מהלך הרוח בשמיים נקבע על ידי מהלך הרוח של עם ישראל החי בארץ. בירידתו של עם ישראל, חס ושלום, נעצרים שמיים ועוד סכנות. בעלייתו וקרבתו של ישראל אל השם, מתברכת הארץ ממותר, שמיים יורד בידו ירון מלכו, שדגן גדל לאדם ועשב לבהמה, ואדם זוכה לאכול ולסבור. כל שכחת אלוקים בעם ישראל, חס ושלום, היא סכנה קיומית ארצית, לא רק נזק רוחני ששמור לעתיד. קשר מבורך זה קיים רק בישראל. בגויים אין תורה ואין תפילה. מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשר אלוהינו בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים כל התורה הזאת לא עשה. כל גוי ומשפטים בלדה. כל זה כלול בשתי המילים האלו, השם אלוקינו. קשר התורה, ישראל וארץ ישראל ביחד. קשר זה קיים ושריר אלפי שנים. גם אם חולמי חלומות שווא ובעלי דמיון רוצים להתעלם ממנו וחושבים שאפשר לקשור את הארץ ואפילו ברוב עיוורון וטשטוש ראייה את הר הבית, הר הקודש, ליבה ונשמתה של הארץ עם הגויים, אפשר לחלק את הארץ, מדינה ליהודים, מדינה לגויים. רואים 1,300 שנה שעם ישראל לא היה בארץ. כן, מה הערבים פיתחו כאן, הכל היה שומם. כן, המקומות הכי פוריים, הכל נהפך להיות שממה. הלו נזכור את דברי ישעיה הנביא על מלך ישראל שהשתתף עם מלך ארם בתוכנית להשתלט על כוחות הקודש בירושלים, ישמר והשקט על תירה ולבבך לירח לשני זנבות האודים השנים האלה בחורי אפרצין, אבא ארם ובן המליהו. כה אמר השם אלוקים, לא תקום ולא תהיה.